לכם הביתה עם רבותה אשר זה נמסר לעשות שמחה בניך גטר גיל שושנה בת ניך גטר רבי שמעון בן יהודית ורבי תבל נך מודכה בן פרידה שמחה הן רבי דורון בן יעל. השיעור הזה מבוסס על שיחה בסעודה שלישית שאמר מרן הרב זצ"ל בשנת תפריש צדי א' 1931. ויקחו לי תרומה, אמרו רבותינו שלוש תרומות כאן, תרומות אדנים שהייתה חובה בקע לגוגולת, תרומת מחצית השקל לקורבנות הציבור, תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד שעליה נאמר מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. הדגשה על נדבת הלב מתייחסת במיוחד לתרומת המשכן, ואילו התרומות האחרות באות חובה. מושגי הנדבה והחובה הם מושגי היסוד בעבודת השם ומשמשים אף בענייני תפילה. על מקור תקנת סדרי התפילה מצינו שתי דעות, רבי יוסי ורבי חנין אמר תפילות אבות תקנום, ריש לקיש אמר תפילות כנגד תמידים תקנום. אמנם על תפילת ערבית נחלקו תנאים, רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות. אכן לשיטת רבי יהושע מתפלל ערבית הרי זו נדבה. דוגמת הדבר שנינו במשנה בריש מסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, ובגמרא שאמר והרי הם נדבה. דהיינו שנקודת החובה והנדבה הן כותביות. הבדלת המעלה בין חובה ורשות, בין מצווה ונדבה, יסודה בשאלה חלקו של מי גדול יותר, של העושה למרות שאינו מצווה, או של המצווה ועושה. וכן רב יוסף אמר אבידנתו ויומתה ולרבנן, אם ישמע שהלכה הוא שהסומה חייב במצוות, נגד מחשבתו הראשונית שגדול העושה שאינו מצווה. ההלכה שלאחר מתן תורה פסקה שגדול המצווה ועושה. לעומת זאת קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ומדרכיו למדו בניו אבות העולם לעשות ולקיים לפני שהייתה בחינת מצווה. הרי שלגבי האבות גדול העושה אף פי שאינו מצווה. נמצא שלדברי האומר תפילת אבות תפילות אבות תקנום יסודה של התקנה בבחינת עושה למרות שאינו מצווה. אכן גם אחרי שהתפילה אצלנו הפכה לחובה, נשאר מעמדה של תפילת ערבית האחרונה בתפילת היום מיוחד. הרשות שבה יסודה בבחינת נדבת האבות. אנחנו רואים את האבות כשורש בית ישראל. במציאות הצומח אנחנו מכירים את השורש. הגזע, הענפים. הגזע והענפים גלויים לעין. לעומתם, השורש סמוי מן העין. אולם רמות זאת הוא העיקר. ממנו מקור החיים לגזע ולענפים. אין קוראים לעבוד אלא לשלושה מפני שהם משמשים כיסוד לעם ישראל כולו. אחריהם באים השבטים, ואחר כך הבנים בני ישראל. עיקר הברכה הוא בשורש, בדבר הסמוי מן העין. יצב השם איתך את הברכה והשמח אין הברכה מצויה, אלא בדבר שאין העין שולטת בו. ברכת ההתפשטות היא לשורש, ומשם נמשכת הברכה לגזע ולענפים. אכן עצם מציאותו של השורש הראשוני, של הגרעין הראשון, הוא חידוש ניסי מעת בורא הטבע. את תופעות הטבע המתפתחות אפשר להסביר על פי חוקים המתגלגלים בתוך הבריאה עצמה, אבל הנתונים הבסיסיים הראשוניים, שאינם תולדה של חוקים, אינם יכולים להיות מוסברים על ידי חוקיות טבעית. הם תוצר מחודש. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. מציאותם השורשית של אבות האומה היא הפלא הגדול ביותר של תודות ישראל. מהשורש הסמוי הזה מתברכות כל התופעות ההיסטוריות, הטבעיות במרכאות, בדברי ימי ישראל. מכוחו של השורש פועלת החוקיות המיוחדת לעם ישראל. מעמדם השורשי של אבות מסביר את דרגתם המיוחדת בשאלת המצווה ועושה. בהבנת סברת גדול המצווה ועושה כתבו התוספות לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאינו מצווה, שאין מצווה. המצווה עומד כנגדו היצר המסיתו שלו לעשות. אם עשה, זכה במצווה והכניע את יצרו. לעומתו, מי שאינו מצווה, אם עשה, זכה בעשיית המצווה ולא בכיבוש היצר שאינו מנגדו. אבות שקיימו את התורה לפני שניתנה התעלו למדרגה שהיא למעלה מהבחירה, למעלה ממלחמת היצר. לכן מבחינתם גדול העושה גם אם לא היה מצווה, שרי לדידם לא שייכת סברת דואג ומצטער. תופעה מעין זו של ביטול ממלחמת היצר ידועה מימות עזרא. בגמרא דרשו על עזרא ש, אני מצטט, בירך את השם אלוקים הגדול. מי גדול? אמר רבי יוסף אמר רב שגידלו בשם המפורש. כך ביום הסמכתת עמוד ב', אף אופי שאין מזכירים שם המפורש מחוץ לעזרה. אכן היה לעזרא מעמד מיוחד, רואי היה שתינתן תורה על ידו לישראל אלה קדמו משה. במשה הוא אומר משה עלה על האלוהים, ובעזרא הוא אומר הוא עזרא עלה מבבל. מעלתו זו של עזרא המקבילה למשה באה לו מפני שזכה לבטל את יצרת העבודה זרה. דרך כזו היא דרך מיוחדת של מניעת מלחמת היצר על ידי ביטולו. דרגה זו מתייחסת למעלת האבות שעבדו את השם במדרגה שלאחר ביטול היצר. פעולת האבות הנראית לעין ומשתמרת לדורות היא תקנת התפילה. תפילת אבות תקנו. אומנם ישנה דעה שכנגד תמידים תקנו. נמצא שמקור התפילה הוא בקדושת אבות או בתדירות התמידים. את מעלת התדיר דגישה המשנה, כל התדיר מחברו קודם את חברו, שנאמר מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. הדגשת עולת הבוקר אשר היא עולת התמיד מלמדת על חשיבות ההתמדה והתדירות. לפנינו הדגשה היא ביחס לקורבנות. אומנם מכאן יש ללמוד על כל דבר שבקדושה, הקדושה התדירית. התדירות מהווה מצע לקדושה, ולמלא התדירות לא היה לקדושה על מה לחול. והנה בגמרא שאלו על תדיר ומקודש איזה מהם קודם. התדיר הוא כאמור זה כשקדושתו אמנם פחותה נמשכת תדיר, למרות שהיא פחותה אבל היא נמשכת תדיר. לעומתו מקודש הוא זה שקדושתו העליונה מתגלית רק לזמן קצוב, ואין היא יכולה להתגלות בתדירות. התפילה שבאה מכוח תקנת האבות כל יסודה בנדבת הלב, אין לה קבע, אין לה חובה ואין לה מצווה. ובדידנו תפילת ערבית רשות, תפילת הרשות בערבית שאין לה יחס לתדירות התמידין, היא המייצגת הנאמנה של המקודש מכוח האבות, והיא המעולה על התדיר, יסודה בעולמם של האבות ששם לא היה מצווה וממילא לא הייתה מצווה. מישור התנדבות זה נשתמר אף אצלנו כאין שמורת טבע בדמות תפילת ערבית. ואילו אם כנגד תמידים תקנון, הרי לא מודגשת בתפילה קדושת האבות, אלא הרציפות התדירות של הבנים. וכל חיוניותה של התפילה בשגרה המבורכת. כמו שכתוב בסידור עולת ראיה, בהליכתה המסודרת, האיטית, הבלתי פוסקת, מדרגה אחר מדרגה, בקו ישר. הדגשת הקשר על האבות רמוזה אף במגילת אסתר. עמלק הוא שורש הרע, ויש לו יחס על זרע האבות. כדי להתמודד עם שורשיותו, נזקק היה מרדכי לא רק לכוח של ענפים, של הצאצאים, אלא אף לכוח של האבות, לבחינה השורשית. ולכן באה הדגשה במגילה, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. לכאורה, על פי כללי התחביר, היה צריך להיות התואר יהודי לבוא בראשונה, אשר יהודי הוא. אלא שבא השינוי בכדי להבליט כי הוא יהודי, מקור שורשיותו, ולא רק מצד היותו צאצא ליהודים, לאבות. בהתמודדות עם המן, עם שורש הרע, ניצב מרדכי היהודי השורשי. קדושת האבות וקדושת ישראל מקבילים לקדושת שבת ויום טוב, לקדושת המשכן והמקדש, למעלת השורש והענפים, והם מתייחסים לחלוקה בין תדיר למקודש. החילוק בקדושת הנפשות חוזר אף בחילוק שבקדושת הזמן ובחילוק שבקדושת המקום. השורשי הבסיסי הראשוני מוצאו מהבלתי טבעי, מהקדושה העליונה דרגת המקודש. מכוח השורש, מהנקודה הראשונה מתפתחים בצורה תדירית, על פי חוקים טבעיים, הענפים. נמצא שאבות שהם השורשים הם בדרגת המקדש, וצאצאים שהם הענפים הרי הם בדרגת התדיר. מקור מעלתו של התדיר הטבעי במקודש הניסי, כשם שהבנים מוצאם מהאבות. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד. עילויה של עולת השבת המתווספת על מעלת עולת התמיד היא שמקנה לשבת את מעמד המקודש לעומת מעמד התדיר של עולת התמיד. וכן שבת היא בדרגת קביעה וקיימה מששת ימי בראשית, דהיינו קדושתה ראשונית שורשית. מעלתה זו של השבת עשויה מחמת סיגובה להיות מחוץ לגדר תפיסתם של ישראל. אמנם התורה אמרה ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ודרשו היא מסורה בידכם, שיוכלו ישראל להיכנס לקדושת שבת, היינו שתהיה התייחסות בין קדושת ישראל לקדושת שבת. אכן לצור זה קורכת התורה את השבת ואת המועדים כאחד, ועשה ידי כך את השבת לתדיר לעומת המועדים. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלו הם מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת. ביחס למקורות אלו, הפכה השבת לבחינת תדיר, והמועדים לבחינת מקודש. מבחינת התדיר שבשבת, יש לישראל הבנים שקדושתם יתרה, שקדושתם תדירה, מבוא להיכנס לשבת. אולם הליבה דאמת, השבת מקבילה בקדושתה לקדושת האבות. והבנים ישראל הבאים מכוח האבות מקדשים את הזמנים. מקדש ישראל והזמנים. ישראל דקדשינו לזמנים. מכיוון שקיימת קדושת הקביעה וקיימה בזמן, ביום השבת, אפשר להמשיך ולייחס קדושת זמן אף למועדים. מקבילים הדברים לכוח השורש המתגלה בענפים. כי יוצא בדבר אף בצמת משכן ומקדש, תרגומו של אול מועד משכן זמנה. המקדש לעומת זאת מכונה בשם בית עולמים. ובגמרא כתוב אשכחן מקדש דקרי משכן ומשכן דקרי מקדש. משמעות חילופי השמות היא שבמשכן תמונה בצורה סמויה קדושת המקדש, כשם שבמקדש נמצאת אמנם באסתר בחינת המשכן. לגילוי בחינות מתחלפות אלו יש זמן קבוע. זמן קבוע הוא לבחינת האסתר שתתגלה. זמן קבוע הוא לראוי להתגלות. כמה יישאר באסתר? כל עוד שימש אור מועד את עבודת השם, הייתה שולטת בחינת המקודש, והיא שלטה בגלוי, לעומת בחינת התדיר שהייתה באסתר, שהרי שוברה של התדירות, אור זמני, בצידה. ואילו מאז שנבנה בית העולמים, שימשה בחינת התדיר בגלוי, ומעלת המקודש הייתה באסתר. דוד ביקש לבנות את בית העולמים. מכאן פנייתו לנתן הנביא, ראה אנוכי יושב בבית הארזים, וארון אלוקים יושב בתוך העירייה, ועל כך השיב לו נתן, כל אשר בלבבך לך עשה, כי השם עמך. תהיינו גם נתן בדרגתו האישית סבורי שהגיע הזמן לגילוי בחינת התדיר. רק בלילה בדבר השם אל נתן, לך ואמרת אל דוד, אל דוד, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית מיום העלותי עד בני ישראל ממצרים עד יום הזה, והם אתלך באוהל ובמשכן, והקימותי את זרעך אחריך, הוא יבנה בית לשמי. אמנם בזמנו של שלמה, כשנתמלא דיסקוס של לבנה, כמו שכתוב בשמות רבה תדבב חבב, דקיימה סיירה בהשלמותה, כמו שכתוב בזוהר חלק ב' פ' עמל א', ובשפע רב בגשמיות ורוחניות על כלל ישראל, אז הגיע הזמן לבניין בית העולמים. דרגת המקודש היא ששימשה באוהל ובמשכן הרעיים, כשמסיבת דרגתה אי אפשר היה לה להתמסד בקבוע בתדיר. כשביקש דוד להנציח את בחינת התדיר, הודיעו נתן הנביא שדבר זה יעשה רק על ידי זרעך אחריך, רצף השושלת התדירית, הענפים היוצאים מן הגזע. שתי התשובות של הנביא אף הן מתייחסות לשניות האמורה. בפני הראשונה נתן הייתה תשובתו בבחינתו התדירה, לעומת התשובה לאחר ההתקלות בלילה שהיא בבחינת המקודש, החיזיון הנבואי המיוחד. על בניין המשכן המקדש חלוקים מוני המצוות. האם למנות את יצירת הכלים כמצוות בפני עצמן, או שיש לראות את כל המערכת כמצווה אחת? בספר המצוות שורש העשירי כותב הרמב״ם שאין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן התכליות. היינו שאין למנות את ההקדמות שמשמשות רק ההכנות לתכלית מצווה. בשורש י"ב כתב שאין ראוי למנות חלקי המלאכה והמלאכות שבה הציווי בעשייתם כל חלק וחלק בפני עצמו. על סמך הנחותיו אלו כתב הרמב״ם שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו תהיה הקרבה והעברת אש תמיד, ואליו תהיה הליכה ועלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. זה הכלל כולל מינים רבים, הם המנורה והשולחן והמזבח וכו'. כך כותב הרמב״ם במצוות הסחף. נמצא שכל המורכבות של עבודת המשכן מקדש יש לה תכלית אחת, שראי מנויה לשיטת הרמב״ם כמצווה אחת, אלא שבהגדרת המצווה הזכיר הרמב״ם שתי מגמות לתכלית הזאת, הקרבה עבודה והליכה ראייה. ההקרבה, גם אם ניתן לה פומבי, יש בה יסוד צפון, ושחט אותו הירח המזבח צפונה לפני השם. ומדרש חז"ל על הסתר שבירך ובצפון, כך בתנחומה וישלח. ומאידך, עלייה לרגל וראיית פנים בעזרה, גם אם יסודה בנגלה ובנראה, הרי בעומקה יש דבר סתר הגנוז ונעול. על עולי הרגל דרשו חז"ל, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. יסודה של מסורת האבות הוא בנדיבות הלב, שנדבו ליבו להכיר את בורו, כמו שכתוב על אברהם אבינו. נדבה זו, מעיקר הווייתה בלב, הרי היא נעולה וגנוזה. פסוק זה על נדבת אברהם נדרש אף הוא על העלייה להר הבית. עצם ההזדקקות לדרשה, לפירוש המסתתר מתחת למושג בת נדיב, מוכיח שקדושת האבות, במיוחד ביחס לקדושת המקדש, היא בסתר, בגנוז, כאותם שורשים הנעלמים מעיני רואה. הסתר זה הוא יופיין ותפארתם של ישראל. מה יפו פעמיהם של ישראל גם כשהם עולים בעסק גדול למקדש, לראות ולהיראות, הרי זה בנעליים, נעול בנדבת הלב פנימה. בשפת אמת בבעלותך תרמג הוא מדבר על נעליים כנעילה בהסתר. כדי לבנות משכן שבתוכו תהי גנוזה בסתר קדושת המקדש, וכדי לבנות מקדש שבתוכו תהי צפונה קדושת המשכן. מקדש יקרא משכן, ומשכן יקרא מקדש. היה צורך בקדושת האבות הבסיסית השורשית, היה צורך בבחינת הנדבה, בבחינת גדול העושה, מפני שלא נזקק לדרגת המצווה. כל איש אשר ידבנו ליבה, והרי הוא בדרגת המקודש, לעומת זאת היה צורך אף בקדושת הענפים, בקדושה נמשכת מהשורש, המסתעפת ומתענפת ונשארת תדיר, בבחינה של מצווה ועושה, של חובה, כתרומת האדנים. קדושת נדבת האבות הראשונים, החד פעמיים, מתחברת תדיר עם קדושת ישראל, המתמשכת והולכת. עד כאן מדברי מרן הרב זצ"ל, והרב הדרי זיכרונו לברכה מוסיף בשולי השמועה שנדבת הלב המודגשת בתורה ביחס לתרומת המשכן היא רק פן אחד, לצידה למדו חז"ל על התרומות שהן חובה. על ציר נדבה זה, נדבה וחובה, שיש בו מן המתח הדיאלקטי, חרס הרב כמה וכמה יסודות: תפילה כנגד אבות או כנגד תמידין, מצווה ועושה אינו מצווה ועושה, תדיר ומקודש, קדושת האבות וקדושת ישראל, קדושת שבת וקדושת יום טוב, השורש והענפים, הניסי והטבעי, משכן ומקדש, גלוי ונסתר. בכל זוגות הצמדים האלה שולט היסוד הדיאלקטי. בצורה אופיינית ניתח הרב כל אחד מהצדדים, הבליט את צדדי ייחודו, חידד את הניגודים, ולבסוף הדגיש את הניגוד המשלים המאפשר את קיומם של השניים זה בצד זה. בדרך החריזה של כל מערכות השניות הזו, שהן בלולות זו בזו ולעיתים מופיעות כנוגדות המשלימות זו את זו, באים גם רווחי משנה, כגון יסוד הנדבה שבתפילת ערבית, ההבנה ששתי הדעות בתפילה כנגד אבות או כנגד תמידים נעוצה ביסוד של הנדבה או של החובה התדירית, רמיזה לבעייתיות של חובת התפילה, הבחינות המטפיזיות של תקופות ההיסטוריות, עידן המקדש ועידן הגאולה, השווה למה שכתב הרב למהלך האידאות בישראל, אורות עמוד קופת ולהלן, וההספרה על הסתירה בתשובות של נתן הנביא לתוכנית הבניין של דוד. אגב, הסבר שונה עולה מנאומו של הרב בחנוכת בית הכנסת הגדול בתל אביב, במאמרי הראיה בחלק א' עמוד 246. בסיומה של המערכה בא חילוק מקורי ואופייני של שני דינים בדברי הרמב״ם בספרי ספר המצוות. שראינו שיש מצוות הקרבה עבודה ויש מצוות הלכה וראייה. והקרבה נעשה בפומבי. אבל יש גם יסוד הצפון, ושחט אותו ירח ובירח צפון ולפני השם על הסתר שבירח ובצפון, כמו שדרשו חזר. וגם עלייה לרגל, יסודה בנגלה ובנראה. אבל בעומקו יש סתר הגנוז והנאור, כמו שדיברנו. בסופו של דבר לומדים את שתי המצוות מפסוק אחד, גם של משכן וגם של מקדש, כי משכן נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן, אבל יש גם ביניהם יסוד דיאלקטי. וזה קשור לבניין המשכן, שהצורך בקדושת אבות הבסיסית השורשית, שזה שורש הנדבה, והצורך גם לחובה, שזה קשור לענפים, לבנים, למצווים. וראינו גם שנתן הנביא אמר קודם, כל אשר בלבבך לא יחסה, כי השם עמך. כי נתן בדרגתו האישית סבור היה שהגיע הזמן לגילוי בחינת התדיר. רק בלילה השם דיבר איתו והוא אמר, לא, לא, לא יכול להיות. דוד לא יבנה, רק שלמה יבנה. הרב הסביר שדרגת המקודש היא ששימשה בעול ובמשכן הרעיים, כשמסיבת דרגתה אי אפשר היה לה להתמסד בקבוע, בתדיר. כשביקש דוד להנציח את בחינת התדיר, הודיע נתן הנביא שדבר זה יעשה רק על ידי זרחה אחריך, רצף השושלת התדירית, הענפים היוצאים מהגזע. זה התשובה השנייה. שתי התשובות של הנביא, הראשונה שכל אשר בלבבך לא יחסה כי השם עמך, ואחר כך ששלמה יבנה, אף הן מתייחסות לשניות האמורה. בפנייה הראשונה נתן הייתה תשובתו בבחינת התדירה, למדת התשובה לאחר התגלות בלילה, שבבחינת המקודש, החיזיון הנבואי המיוחד שתגלה אליו בלילה, שזמן של נבואה ונבואה. בתשובה הראשונה זה לא הייתה על פי נבואה, אלא בבחינת תדירה, שהוא ענה, נשאל וענה. אבל התשובה השנייה, בחינת קדושה, בחינת נבואה, בחינת לילה. בסיומה של המערכה אמרנו שבא חילוק מקורי ואופייני של שני דינים בדברי הרמב״ם בספר המצוות, אלא שאף גישה הלכתית קלאסית זו מאותרת בהסברה פנימית, ואף היא בעלת שתי בחינות, החשוף והגנוז בעניינו של הבית לעבודת גבוה, וכך נשזר סופו של העיון בראשיתו. והדברים היו נפלאים ביותר, ברוך השם. שלום שלום, אהובה ידידה מלבבה.